ראינו אתמול מחלוקת בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן לגבי פסול לסך הדעת ותרומה בקודשים. ריש לקיש הגדיר שפסול לסך הדעת לא נובע מחשש טומאה או ממשהו שקשור לספק טומאה, אלא זה פסול עצמי, זה פסול הגוף, הוא קורא לזה, זה דין בפני עצמו, תקנת חכמים, שמה שהיה הסך הדעת נפסל. למה? גזרה, תקנה. שאילו דעת רבי יוחנן שמה שהיה עליו הסך הדעת, סיבת הפסול שלו היא עניינית, חשש טומאה, ולכן אם יבוא אליהו ויברר שלא הייתה טומאה, מצוין, אליהו יבוא יברר. סביב המחלוקת הזאת מביאה גמרא קושיה. הייתי מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש. כתוב שאם נטמע או שנפסל הבשר או שיצא חוץ לקלעים, זאת אומרת בשר של קודשים, למה ד' עמוד ב' למעלה, אם יש לנו בשר של קודשים שנטמע או שנפסל או שיצא חוץ לבית המקדש, למעשה הקורבן הזה זה קורבן שאי אפשר להקריב אותו. חלקו התנאים, בכל זאת נזרוק את דמו. רבי אליעזר אומר יזרוק, יש לנו דם שיתקבל כדת וכדין, אבל הבשר עצמו הוא, יש לו איזה בעיה. לא נורא, בוא נזרוק את הדם, נעשה כפרה. רבי יושע אומר לא יזרוק, אם אין לי בשר אין טעם לזרוק את הדם. מודה רבי יהושע שבדיעבד אם זרקת את הדם הורצה, הייתה כפרה. בכל אופן, מה מדובר כאן? אחד המקרים זה נטמע או נפסל. מה זה נפסל? האם נפסל זה לא כולל גם הסך הדעת? לכאורה אולי הכוונה דווקא להסך הדעת. היא אמברת בישלמה, הסך הדעת זה סוג של פסול טומאה, כמו ש רבי יוחנן מבין שהסך הדעת זה סוג של פסול טומאה, לכן אני מבין למה בדיעבד הורצה. היינו דמשכחת לה דמר צציץ, יש לנו כלל שדברים של טומאה, אם יש דברים של טומאה בבית המקדש, בדיעבד הציץ שנמצא למצח של הכהן הגדול מרצה, מחפר על דברים של טומאה. אז אני מבין את דעת רבי יהושע, מודה רבי יהושע שאם זרקת דם של קורבן שנפסל בהסך הדעת, כיוון שפסול הסך הדעת זה סוג של פסול ששייך לטומאה, אני מבין למה בדיעבד זה כיפר, כי הציץ ריצה. שכחו את ה... לא שמו לב מה קורה עם הקורבן, שהיו שם אותו בצד, את הבשר, אחרי כמה זמן מישהו אומר, רגע, איפה, מה, לא יודע, לא שמתי לב לקורבן, אולי מישהו נגע בינתיים, אולי זה שריץ, אולי זה תמל, לא יודע מה קרה, יש לי כמה דקות שלא היה מחוסה.
כמה דקות? או שעכשיו באותו רגע הוא חשב על איזה...
זה הכוונה. הכוונה שיש כמה דקות שאיבדת מגע איתו. אתה לא יודע מה עבר עליו.
אני באותו רגע שהוא חושב גם על...
לא, לא, זה לא קשור לנושא שלהם. אנחנו מדברים על משהו אחר. אז לכן אני מבין שמרץ הציץ. אבל אם אתה אומר שעסך הדת זה פסול הגוף, זאת אומרת זה פסול שלא קשור לעניין טומאה, אלא תקנה בפני עצמה שעסך הדת פסול. למה הוא רוצה? מה פתאום שהציץ ירצה? הרי הציץ לא מרצה אלא רק הנינים שבתומה. את הגמרה חייבים לומר לדעת ריש לקיש שמה שכתוב פה נפסל, הכוונה נפסל שטבול יום נגע בו, זאת אומרת שמישהו תמה נגע בבשר הזה, יחי היינו תמה, כתוב כבר תמה, אז מה כתוב? נטמע או נפסל? לפי דבריך ריש לקיש הכוונה שהוא נטמע, נו, אז מה ההבדל? תראי גב נטמא, יש שני סוגי טמא, יש טמא שנגע בו אב הטומאה ויש טמא שנגע בו רק טבול יום, שזה טומאה קלה ולכן טומאתו קלה נקרא נפסל, ולכן כיוון שזה דין של טומאה זה לא קשור להסך הדעת ולכן הציץ ירצה בדיעבד, כך יתראה את ריש לקיש. אנחנו עסקנו אתמול ב משנה. המשנה אמרה במסכת תרומות שאם שתלתי תרומה, שתילים של תרומה טמאה, נטהרה הטומאה. לקחתי שתיל של תרומה, נגיד לקחתי בצל של תרומה טמאה, שתלתי אותו באדמה, בגלל כיוון ששתלתי אותו באדמה הסתלקה הטומאה, וכתוב שבכל זאת הכהנים לא יכולים לאכול, כהנים אסורים מלאכול. למה? הרי אם הסתלקה הטומאה אז הכהנים יכולים לאכול. על זה תירצנו, תירץ רב ששת, בגלל שזה נפסל מעשה חדת. ככה הגענו לסך הדת. זאת אומרת, הבצל הזה אמנם הוא נטהר מתרומתו, כי הוא משתל באדמה, אבל היה פה הסך הדת וזה תרומה, ותרומה נפסלת בהסך הדת, ולכן הכהנים לא יכולים לאכול. ככה תירצנו את המשנה במסכת תרומות.
מה נפקא מינה? עכשיו
בימת כהן
כן יכולה לאכול את זה?
כאילו
זה ראוי.
אתה שואל אם בימת כהן, אני לא חושב. אני חושב שלא, פוסלים את זה. מספרת הגמרא שכיסה לי קרבין, שאלה על ארץ ישראל רבין, אמר לשמעתי כמד רבי ירמיה, סיפר את ההסבר של המשנה הזה לרבי ירמיה, מה שרב ששת הבבלי הסביר, שהסיבה שהכהנים לא יכולים לאכול זה בגלל פסול לסך הדת, אמר את זה לרבי ירמיה שגר בארץ ישראל. רבי ירמיה התרגז, אמר מה פתאום, בבלי טיפשי, אתם בבבלים טיפשים גדולים, משום דיאת ובארה דחשוך, אתם יושבים בארץ חשוכה, בבל עם מקום חשוך, אמרית ונשמעת, במה שאתם אומרים פירושים חשוכים, מה זה הדבר הזה? לא שמיע לכם, אתם לא יודעים את ההסבר של המשנה, הרבי שמעון בלקיש הסביר משום רבי הושעיה, שההסבר הוא אחר. כתוב שמי חג, כוון המים שמיועדים לנסוך בחג סוכות, אם הם נטמעו, נגע בהם, אני הבאתי מים לניסוך המים, נפל שם איזה שרץ או שנגע בזה אדם תמם, יש לי דרך לתאר אותם. איך מתארים מים? בהשקה. שמים אותם בתוך מקווה, תקלי בתוך מקווה, ומגיעים למצב של השקה, של מגע, של גובה פני המים שבכלי עם גובה פני המים שבמקווה, ברקע שנוצר מגע, טק, זהו, כל המים שבתוך הכלי נתהרו. טוב? אז אם השקתי אותם, אבל אחר כך שמתי אותם בתוך כלי שרת, אחר כך הקדשתי אותם, אז הם תיאורים. זאת אומרת, אני שאבתי מים מהשילוח לניסוך המים, בדרך משהו נטמע, אני יכול לתאר את זה במקווה, אחר כך לשפוך, לשים את זה בכלי שרת, בכלי הקדוש, והנה אני מנסח את זה על גבי המזבח. מצוין. אבל אם קודם שמתי את זה בכלי שרת, הקדישן, שמתי את זה כבר בכלי שרת, ועכשיו אני רוצה לטהר, תמאים. למה תמאים? למה זה טהרה לא עוזרת? מכדי זריעה נינו, זה נקרא זריעה. זאת אומרת, ההשקה הזאת היא בעצם, היא כמו זריעה, היא כמו לזרוע זרע באדמה. כמו שאמרנו שזורעים טומאה באדמה, היא נטהרת. אז אותו דבר, כשאתה משיק את המים, כאילו אתה מחזיר אותם בתוך מקווה, כמו שאתה שותל שתיל באדמה בחזרה. אז בעצם זה אמור להיטהר. אז מה אכפת לי? מה לי אישיקן ואחר כך הקדישן? מה לי הקדישן ואחר כך אישיקן? אלא מה אתה רואה? שאחרי שהקדשתי דבר, פתאום יש לו מעלות. דבר שהוא קדש, הוא חמור. וכחמים מחמירים בדברים של הקדש. אין זריעה להקדש. דבר שהקדישו אותו, אי אפשר לתאר אותו באמצעים כאלו. החנמי, אין זריעה לתרומה. אותו דבר גם אצלנו. באמת הבצל הזה שהוא תרומה טמאה, ששמתי אותו בתוך האדמה, מצד הדין היה אמור להיות טהור, מצד הלכות טומאה וטהרה טומאה הסתלקה, אבל מצד הלכות תרומה וקודשים אנחנו מחמירים שהטומאה לא הסתלקה. יש פה יצור כזה שמצד אחד, אם אתה מסתכל במבט הלכתי רגיל, אין טומאה, אבל כשאתה מדבר, כיוון שמדובר בתרומה וקודשים, חכמים גזרו כל מיני גזרות, מעלה, עשו מעלה בקודשים ובתארות, אמרו התרומה עדיין נמצאת. זאת אומרת, אי אפשר להפקיע תרומה של תרומה ושל קדש על ידי שתילה באדמה, כמו גם על ידי השקה במקווה. אז זה חומרה, זה חומר של תרומה, זה חומר של קודשים. ככה מסביר רבי ירמיה את המשנה בתרומות. יתיב רב דימי וכאמר להשמעתה. אמר רב דימי את ההלכה הזאת, הלכה שנפסקה למעשה, שמים שיקדשו, נקדישו, אי אפשר לתאר אותם בהשקה. אז זה כי עוד לא הקדשתי, אז לכן זה בסדר. זה עוד לא היה התפטר, זה עוד לא הקדש. זה מים שיועדו להקדש, עוד לא הקדשתי אותם בפועל. זאת אומרת, הבאתי אותם מהשילוח, עוד לא הקדשתי אותם מכלי שרת, רק יעדתי אותם, והם נטמעו בדרך, כיוון שהם עדיין לא הקדש ממש, אפשר לתאר אותם. אבל אם כבר הקדשתי אותם...
ואותו בצל היה מוקדש?
תרומה,
תרומה.
כן.
לכן זה נשאר תמה?
לכן גזרו על זה שזה תמה, והשתילה באדמה לא תעזור. נכון, זה חומרה, זה מעלה שעשו בתרומה ובקודשים. מצד הדין, כן, אבל בגלל שזה תרומה, החמירו.
אז ישראל יוכל לאכול אותו רק?
לא, כי זה תרומה. ישראל בכל מקרה לא יכול לאכול אותו. אם זה לא היה תרומה, אם זה לא היה תרומה, זה היה חולין, אז התרומה הייתה מסתלקת. זה לא היה תמי, היה כל אחד יכול לאכול את זה ולהישאר טעור.
תרומה לא מסתלקת.
יתיב רב דימבי וכאמר להשמעת, אמרת ההלכה הזאת, שקודשים, אנחנו, יש בהם מעלה, שהתרומה לא מסתלקת על ידי זריעה. אמר עליה אביי הקדישן בכלי כאמר, זאת אומרת אחרי שהקדשתי את המים בכלי, כמו שאמרנו בכלי שרת, אז באמת זהו, הקדשת בכלי שרת, אין אפשרות לתאר את המים בהשקה. אבל בפה, אם לא הקדשתי בכלי שרת, רק אמרתי בפה, המים האלו הקדש, המים האלו למזבח, האם פה נאמר שזה לא עבוד רבנן? מעלה, פה חכמים לא עשו את המעלה, ופה באמת יהיה עדיין אפשר לתאר. עוד אילמה אולי גם בפה נמי עבדו רבנן מעלה, אפילו לא שמתי בכלי שרת, אבל אמרתי מפורש, המים האלו אני מקדיש אותם עכשיו למזבח, האם גם כאן נגיד שחל עליהם שם הקדש, ולכן זהו, כבר אי אפשר לתאר אותם במקווה. ככה שאל רבי את רב דימי, אמר לזו לא שמעתי, אני לא יודע, לא שמעתי הלכה מפורשת בנושא, כיוצא בה שמעתי, שמעתי מקרה דומה. ואמר רבי אבא, הוא אמר רבי יוחנן, ענבים שנטמעו, יש לי ענבים שנטמעו, אם דרכתי אותם כדי לעשות מהם יין ואחר כך הקדשתי אותם, יש לי אפשרות שהם יישארו טהורים, שהיין טהור. למה? כי אם אתם זוכרים למדנו שאני אומר שהיין נחשב בלוע בתוך הענבים והוא לא מקיבל מהם תומה, זאת אומרת הענב נטמע אבל היין שבתוכו נשאר כמו בבועה, אז הוא לא קיבל תומה. אז עכשיו כשאני הוא יוצא החוצה, בסדר, הענב הוא פחות מקביצה ולכן הוא טעור. אז ענבים שנטמעו דרכן, אם דרכתי אותם ואחר כך הקדשתי, אמרתי היין הזה אני רוצה שהוא יהיה למזבח טהור, הכל טוב. אבל אם הקדשתי את הענבים לפני שדרכתי אותם, זאת אומרת הם היו, הקדשתי אותם, הם נטמעו, בסדר, או שנטמעו והקדש אותם ועכשיו אני בא לדרוך אותם, טמאים. פה אנחנו מחמירים ורואים את היין, כיוון שהענבים כבר קדושים, אנחנו רואים את היין שהוא לא בבועה וכאילו היין נטמע גם כן. מה קרה? מה השתנה? תחליט, אם אתה רואה את היין כבבועה אז הוא לא נטמע מהענבים, אם הוא לא בבועה אז הוא כן נטמע. אלא מה אתה רואה? שאותה סיטואציה, אם זה היה חולין אני מטהר, אם הקדשתי את זה ועכשיו אני סוחט את היין אני מטמא. אתה רואה עוד פעם את העיקרון הזה, שדבר שהפך להיות קודשים או תרומה, כל מיני דרכים של טהרה שקיימות בדרך כלל לא מכיל פה. למה? מעלה עשו בקודשים. הרי הענבים לא הקדשתי אותם בכלי שרת, הענבים זה קדושת פנינו, בוודאי שזה שאני נמצא, לא היה לי כלי שרת שם בגת, הכל היה בפה. ואתה רואה שאפילו אחי אנחנו מחמירים, אפילו אחי עבוד רבנן מעלה, עשו רבנן פה מעלה. אומר רב יוסף, תראה זה לא ראיה, כי ענבים כאמרת, יכול להיות שפה מדובר אחה בענבים של תרומה עסקינן, מה שמדובר פה הקדישן אולי אין הכוונה להקדש, אלא כהקדישן הכוונה תרומה. וקדושת פה נינו, באמת תרומה זה דין מיוחד, שתרומה, קדוש, כל איך מפרישים תרומה, הכל זה בפה. אין כלים, אין כלי שרת. אז יכול להיות שתרומה יותר חמורה מקודשים. למה? אנה דבאי כלי בפה לא עבור רבנן מעלה. זאת אומרת, קודשים, כיוון שאני אמור להכניס אותם לכלי שרת, וזה עיקר הקדשתם, אז אם הקדשתי רק בפה, עדיין אין להם מעלה. אבל תרומה, כיוון שהיא לא מיועדת להיות מוקדשת בכלי שרת, וכל ההקדשה שלה זה רק בדיבור, ברגע שדיברתי זהו, כבר אני מחמיר את כל החומרות. טוב, בכל אופן, למדנו פה הלכה, שגם בתרומה, גם בקודשים, אנחנו רואים שאחרי שדבר הוקדש, אז אנחנו עושים בו מעלה, וכל מיני קולות בהלכות תרומה, בהלכות תומעה וטהרה, אנחנו לא מכילים פה בתרומה וקודשים. ראינו שלוקח את הענבים ודורך אותם, דרוכן, משמע אפילו טובה, אפשר לקחת הרבה ענבים ולדרוך. מה, שואלת הגמרא, מה רבי יוחנן אחי? אמר רבי יוחנן, אבל למדנו ענבים שנטמעו דורכן פחות מקבצה, אפשר לקחת מלא ענבים, אלא כל פעם אמרנו פחות מקבצה, כדי שהפרי לא יטמא את היין. אם הייתה אימא, אפשר להגיד שגם פה החנה מדובר פחות מקבצה. והייתה אימא, עוד אפשרות לתרץ, אתם דנגו לו בראשון, תאבלו אינו שני. אם הענבים נגעו בראשון לתומה, נגיד תממת נגע בענבים, אז עכשיו הענבים הפכו להיות ראשון לתומה. ברגע שיוצא היין, אז הם יכולים לטמא אותו, אז הם יפו אותו לשני. אבל פה אולי אפשר להגיד שאם הענבים עצמם נגעו בשני לתומה, אז הם היו שלישי, והם לא יכולים לטמא כבר את היין. אז אני יכול, אכפת לי לקחת עכשיו מלא ענבים ולדרוך אותם, כי מה יקרה? יצא היין, היין לא נטמא. תגיד שהפירות מטמאים את היין, כבר לא מטמאים, הם שלישי, שלישי לא עושה רביעי.
למה זה שלישי?
כי אדם שהוא שני לתומה נגע בענבים. בסדר? מביאה הגמרא עוד שלוש דוגמאות לזה שבקודשים אנחנו עושים כל מיני מעלות וכל מיני קולות ששייכות בדרך כלל בחיים שלנו בענייני טומאה וטהרה, אנחנו לא אומרים אותם בקודשים. אז כיוון שהבאנו את העיקרון הזה, ראינו אותו פעמיים כבר, אחד לגבי זריעה באדמה ואחד לגבי השקת מים במקווה, שאנחנו לא עושים בקודשים ובתרומה, אנחנו מחבירים ולא מכילים את הקולות האלו. הביאה הגמרא עוד שלוש דוגמאות לעיקרון הזה. אמר רבה הפננה מתענינה, ונתן עלה מים חיים אל כלי. פרה אדומה, אפר פרה אדומה, מי פרה אדומה, יש להם מעמד כמו של קודשים, זה אותו מעמד, אותו סטטוס. המים של מי חטאת, יש להם, אנחנו מחמירים בהם כמו קודשים. וכתוב, ונתן עליו מים חיים אל כלי. כי אתה לוקח את המים של פרה, מים של אפר פרה אדומה, צריך לשים אותם כשהם מים חיים בכלי. מה זאת אומרת שהם מים חיים? שתהיה חיותן בכלי. זאת אומרת שהם צריכים להיות מים חיים. זאת אומרת, באותו כלי שאני ממלא אותם מהמעיין, זה הכלי שאיתו אני מקדש. זאת אומרת שצריך שהמים שנמצאים בכלי שאיתו אני מביא אותו אחר כך להזות על אנשים, זה יהיה כלי שנפגש עם המים כשהם היו מים חיים. מצד שני כתוב ונתן. מה זה ונתן? על מתלושים נינו, היה צריך להיות כתוב ושאב מים חיים אל כלי או משהו כזה. אם כתוב ונתן, משמע שהעברתי את המים החיים מהמעיין לכלי אחר ומשם הבאתי. והמחוברים נינו, הרי אמרת שצריכים להיות מחוברים, אז תחליט האם זה חייב, האם אפשר להעביר מכלי לכלי או אי אפשר להעביר מכלי לכלי. אלא מעלן המעלה, זאת אומרת מעיקר הדין ודאי אפשר לשאוב את המים, את מי פרד, מי החטאת מהמעיין, ולהעביר אותו לכלי אחר ומהכלי הזה לכלי הזה, מעיקר הדין אין בעיה. באו חכמים ועשו מעלה. מה המעלה? אתה צריך לשאוב את המים מהמעיין, ובאותו כלי עכשיו ששאבת בוא אתה תקדש, בוא תשים פה את האפר, אל תעביר עוד כלי. מעלה. החנמי, אתה רואה גם פה מושג כזה של מעלה שעשו בקודשים ובתרומה. אמר שימי ברש יפה נמיתן, יש לי עוד דוגמה למעלה. טבל ועלה אוכל במעשר, עריב שמשו אוכל בתרומה, בתרומה אין, בקודשים לא. אדם תמה שטבל יכול לאכול מעשר שני, כי הוא כבר לא תמה. אם עריב שמשו הוא יכול לאכול כבר בתרומה, כמו שלמדנו בתחילת מסכת ברכות, נכון, של כהנים אחרי שעריב השמש אוכלים בתרומה. למה דווקא בתרומה? למה בקודשים לא? אמר ראו טהור, אלא מעלה. זאת אומרת, מה המעלה? שהוא צריך להביא, אם הוא זב או משהו כזה, הוא צריך להביא קורבן. זאת אומרת שזב אחרי שהוא נטהר ועריב שמשו יכול לאכול בתרומה, אבל בקודשים אסור לו לאכול, צריך להביא קורבן קודם כל. אותו דבר יולדת, דבר מצורע, אז אתה רואה שקודשים יש להם מעלה יתרה.
זה לא מדרבנן,
אתה צודק. אמר רבה שיפה נמי תנינה, יש לי עוד דוגמה מדרבנן. כתוב והבשר, בשר שיגע בכל תמה, בשר קודשים נטמע. לרבות מהווה והבשר, אנחנו מרבים עצים ולבונה, שגם הם מקבלים תומה. עצים ולבונה הם לא אוכל, הם בני תמונים, הם לא יכולים לקבל תומה, אלא מעלה, זה חומרה. עשו מעלה שיכול להיות שהיא דאורייתא, יכול להיות דרבנן, שעצים של בית המקדש, של מזבח, לבונה של מזבח, למרות שהם לא אוכל, הם מקבלים תומה כאילו הם אוכל. בסדר, זה כל מיני דוגמאות למעלה המיוחדת של מקדש ותרומה ודברים כאלו. אנחנו חוזרים חזרה למסכת פסחים, לעניינים של פסח.
אתה נביא גם את האמירה העקרונית הזאת של רבי ירמיה
בבלי טיפשה.
כן,
סגר אותה.
וגם כל כך הטריז אותו בתיבוד הזה, זאת אומרת,
זה הענבה של חכמי בבל.
היום אנשים יושבים בניו יורק אמיתי, משפחה שלנו,
גם את התלמוד עשו בבבל. מה הבעיה של בוא תנאים? היום תורה בניו יורק, אין שום בעיה. איך כתבו את בתלמוד הזה? אתה אומר, זה הענבה, אמרתי, זה הענבה שלהם, שחכמי בבל התבטלו לחכמי ארץ אל, הם היו אומרים חד מניו כתרי מינן. זאת אומרת, הם היו אומרים חד מארץ ישראל שווה שתיים שלנו של בבל. הם כל הזמן העריצו את חכמי ארץ ישראל. שם העולים, אז הוא כותב הרב קוק באורות שמה שמחזיק את היהדות בגולה זה הערצה לארץ ישראל. ברגע שהיהדות בגולה מפסיקה להריץ את ארץ ישראל, אז היא מתמוטטת. אלו דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. יש דברים ש איזה דברים אפשר להכין מצה ולצאת ידי חובת מצה? יש רק חמישה דברים שאפשר להכין מצה: חיטים, שעורים, כוסמין, שיפון, שיבולת שועל. כל שנה יש כאלו אנשים שיש להם בעיות רגישות לחיטה, אפשר להכין מצה משיבולת שועל או משיפון. יוצאים בדמי, אם זה תבועה שספק אם עם הארץ יסר אותה או לא יסר אותה, אז אפשר לצאת בה ידי חובת מצה. מעשה ראשון, רק אחרי שנתלה התרומה שלו כדת וכדין מהלוי לכהן. מעשר שני והקדש, אם הם נפדו, אז אפשר לאכול, להכין מהקמח, מהחיטה, מצה. כהנים יכולים לקחת חלה שהם קיבלו הפרשת חלה ולהכין מזה מצה, או תרומה, כהן קיבל תרומה ויכול להכין מזה מצה. אבל אי אפשר להכין מצה לא מטבל ולא ממעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, שהוא גם סוג של טבל, ולא ממעשר שני וקדש שלא נפדו. חלות תודה, אם אדם הכין חלה לשם קורבן תודה, או רקיקי נזיר, נזיר שסיים את הנזירות שלו מביא לחמים, לחמי נזיר, אם עשה לעצמו, אם הוא עשה את זה בשביל עצמו, בשביל קורבן תודה, בשביל נזיר, אין יוצא בהם, הגמרא תבאר את הסוגיה. אם הוא עשה את זה כדי למכור, רכים וחמים, ויצא שזה מישהו אחד אמר, אולי זה יהיה לנזיר, אולי זה יהיה לתודה, אני יכול לצאת בהם ידי חובה, הגמרא תעסוק בנושא. נעסוק בזה. תנא כוסמין זה מין של חיטה, נפקא מינה ללחות כליים, שיבולת שועל ושיפון זה מין של שעורה. מה זה כוסמין? בארמית זה גולבה, שיפון זה דישרה, שיבולת שועל מביא לתעלה, זה שועל. ענאים, רואים שאפשר להכין מהם מצה, אבל מאורז ודוחן לא, אי אפשר להכין מקמח אורז, או בימינו כל מיני קמחים אחרים, קמח תירס, קמח תפוח אדמה, אי אפשר להכין מזה מצת מצווה. מנעני מילה. אמר רבי שמעון לקיש, וכן תן לב רבי שמעון, וכן תן רבי לזה בני יעקב, אמר קרא, לא תאכל עליו חמץ, שאיבת ימי תאכל עליו מצות. זאת אומרת, יש קשר בין מצה לחמץ. מה שיכול להיות חמץ, דברים הבאים ידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו במצה. מה שיכול להחמיץ, אני יכול להכין ממנו מצה. יצאו אלו, אורז, שאין לו ידי חימוץ, זה לא יכול להיות חמץ, אלא רק סירחון. ולכן אי אפשר להכין מזה מצה. המשנה שלנו, מתניתים, זה לא כרבי יוחנן בן נורי. כי רבי יוחנן בן נורי אומר שאורז זה מין דגן. זה כן, זה כמו חמש שני דגן. וחייבים על חימוצו, קראת. ותנא רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן, יש שקרוב להחמיץ. אם באו לו שקרוב להחמיץ, הכוונה דקדים ומחמיץ, הוא מחמיץ מהר, עוד אם הקרוב להחמיץ, הכוונה שזה חמץ גמור. סליחה, עודים הקרוב להחמיץ, אבל חמר גמוץ לא אבי, סליחה, זאת אומרת, זה קרוב להחמצה, אבל חמצה מהחמץ ממש זה לא. תשמע, זה מפורש, תניה. אמר בן בנורי, אורי זה מין דגן, וחבים על חימוצו קראת, והאדם יוצא ברכות דו פסח. לשיטת רבי יוחנן בנורי, אפשר להכין מצה מאורז. וכן היה רבי יוחנן בנורי אומר, קרמית חייבת בחלה. מהי קרמית? אמר רבי שיצינטה, מה שיצינטה? נער פאפה שיצינטה, זה מין איזה סוג של שיבולת, יש מפרשים שזה קצח שמשתקחה בין יקליטה גדלה בין הפרגים וחמץ ממש, כן. ולפי זה לשיטתו אפשר להכין מזה מצה. אמר רחן אמר בשלקיש, עוד הלכה בהלכות חמץ, עיסה קמח שנילוש בלי מים, הקפדת מאוד לא להרבב מים בכלל בכלל, שמת רק יין או שמן או דבש, טיפת מים לא נגע, אז זה לא חמץ, אין חייבים על חימוצה כרת, זה לא נקרא חמץ, זה נקרא מצה עשירה. מצה עשירה אין בזה מים, אז מן הדין זה בסדר. הראשונים גזרו על זה, הראשונים גזרו לא לאכול מצה עשירה בפסח, כי חוששים תמיד שיש איזה טיפת מים שנכנסה, אבל מצד דין תורה, כיוון שאין בזה מים, אז זה בסדר. עתיב רפאפה ורבו נברדה וישועו כמד רבי דיבר רבין ויתיב. מה? זה לא
חמץ.
לא, זה כוונה שזה לא חמץ. זה הסגנון ללשון, שזה לא חמץ. ישבו רפאפה ורבו נברדה וישוע, שני המוראים, לפני רבי דיבר רבין, ידיב רבין קצת נמנם, קצת עייף, נמנם. אומר אבון אברדי יבשוע לרב פאפה, דיברו ביניהם, מה הייתה מדרש לקיש? למה מותר ללוש עיסה ביין שמן דבש? אמר למה קרא, לא תאכל עליו חמץ, דברים שאדם יוצא בהם מדי חובתו במצה, חבים על חימוצו כרת. מצה עשירה, אי אפשר לקיים בזה אכילת מצה, אז מה שלא טוב למצה גם לא מחמיץ. הועיל ואין אדם יוצא חובתו בפסח, כי זה מצה עשירה וצריך שיהיה לחם עוני, אז דבר שהוא לא ראוי למצה הוא גם לא נחשב חמץ, אין חבים על חימוצה כרת. אפשר עליו,
מאיפה לומדים שזה רק מים? מה שהרב אומר,
איך הם עוני?
ואז מה?
שזה בלי כלום, בלי טעמים.
רבי יוחנן בן נורי אומר שאפשר מצה
למצווה,
לאורז,
זה מה שאמרנו. הייתי ורבו נברדה ושואל רב פאפה,
פת אורז מצה כשרה?
כן. עם חאו וגמאו. אם לקחתי לחם ועשיתי ממנו, ריקחתי אותו במים ובלעתי אותו כשהוא כזה רך נוזלית, עשיתי ממנו דייסה. אם זה חמץ, אנוש כרת. אם זה מצה, אין אדם יותר חובתו בפסח. אתה רואה שיש דבר כזה שזה לא חד ערכי. אתה אמרת שזה הולך ביחד. מה שחמץ יכול להיות מצה, מה שמצה חמץ. הנה אתה רואה מקרה שזה לא ביחד. יש פה מקרה, לקחתי לחם והמחיתי אותו במים. אם הוא חמץ, אני חייב עליו קרת, ומצד שני אי אפשר להכין מזה מצה. אחד אין אדם יצא חובה אותו במצה, וכל זאת חייבים הולכים מוצא הוקרה. אתה רואה שזה לא בהכרח אחד הולך ביחד. כן, הכוונה קמח ו... כן, למה? איסה כזאת. כן, נגיד, הכנתי לחם. לחם. ושמתי אותו במים, הוא נהיה רך כזה, נוזלי, ואני שותה אותו ככה. אז אם זה היה חמץ, עברתי על חמץ. אבל מצוות אכילת מצה לא קיימתי. למה? אז אתה רואה שזה לא קשור. התערבו, באותו רגע התעורר רבי דיבר רבין, אמר לו דרדק, הילדים, תקשיבו. היינו תם הדרש לקיש, למה אנחנו אומרים שאיסה שנילושה ביין ושמן ודבש לא חייבים עליה? משום דאבו למי פירות, אין בזה מים, זה רק מיץ. למי פירות אין מחמיצים. יוצא בדמי ומעשר. דמי, איך אפשר להכין מצה מדמי? הרי דמי לא חזילה, אסור לאכול דמי, חכמים גזרו. אתה כמו רק הבנתי, בא עם מפקר לנכסי אבי, אני אדם יכול להפקיר את נכסה ולהפוך להיות עני, ועני מותר לו לאכול דמי. אז לכן, כיוון שתיאורטית אתה יכול לאכול דמי, השתנה מחזילה. אז בדיעבד, אז אפשר לקיים בזה אכילת מצה. כי המשנה אומרת מסכת דמי, מכילים את העניים דמי, ואת האכסניה, החיילים, גם דמי. ואמר רבו נתן לבית שמיים, אומרים, אין מאכילים את העניים דמי ואת אכסניה דמי. בית הלל אומרים מאכילים, אז לכן כיוון שתיאורטית אני יכול להפוך להיות עני, אפשר לצאת בזה ידי חובת מצה. לא, זה הדף של מחר. זה הדף של מחר. אמרתי תוספות. אמרתי תוספות. אמרתי שאנחנו גוזרים היום, לא לפי חלק מהראשונים, פה תוספות מביא, לא לאכול מצה עשירה בפסח. מחשש חמץ. מה? מיץ. אין בזה מים. לכן יין, דבש ושמן, זה לא חמץ. למה? לא בגלל שזה פסול למצה, בגלל שזה לא מחמיץ. אז לכן לא, לכן זה לא חמץ. שאלת למה זה לא חמץ? זה לא מחמיץ. לא בגלל שלא יוצאים בזה אכילת מצה. הסבר ראשון אמר, בגלל שאי אפשר לקיים איזה מצה, לכן זה לא חמץ. אמר, לא, זה לא קשור. זה לא מחמיץ. מיץ, הוא לא מחמיץ. תעשה מיץ תפוזים. הרי אנשים מכינים דברים בלי מים. אפשר להכין עוגה בלי מים. אז מצד הדין, זה לא חמץ. אלא מה? הראשונים כתקנו שאנחנו חוששים שיתערבב איזה קצת מים.
למה הוא
יש שהקלו בזה, ספרדים יותר הקלו, פחות חששו למים. אבל מציאותית היום לעשות דבר בלי מים זה באמת אתגר, כי כל יין היום הוא רב בו מים, צריך משהו מאוד.
לא, לוקחים יין עמידי
כן. יש חוק ששמים ביין ואומרים שאולי הוא גורם לך מצה.
כן.
גם הרב הראשי, הרב...
כן, הוא מתיר.
הרב
שירש, נראה לי כותב שאם זה תעשייתי או פרטי. זה מה שאני אומר. טוב, יום טוב לכולם, בשורות טובות.